זה
איזה סיפור?
יש בגבורים על הילד של סיפור שדה פעימות.
כן, כן, נכון. אז יש לפעמים, אז זה מקרים נדירים, שהוא למעלה מדרך הרגיל, הוא קורא לזה בדרך פלא. אנחנו לא יכולים לבנות על דרך פלא, ולכן אנחנו לא... זה חריג, קורה דבר כזה, אבל זה חריג. וכן, אותו דבר הפוך. חכם מופלא לעולם לא יהפך לאיש עמוני על דרך הרגיל בטבעי בני אדם. אדם שהוא מאוד חכם, פתאום הוא יהיה אדם פשוט שמתגלגל בהשפטות והוא לא מבין כלום, זה גם לא יקרה. אדם חכם, יכול להיות שהוא לא יקיים תורה ומצוות, אבל להיות אדם שלא יודע קרוא וכתוב, זה לא יקרה בדרך כלל, אם לא מצד העונש, חס ושלום, להיות נופל ממדרגתו רחמנא ליצלן. חלילה יכול להיות שמענישים בן אדם חכם שהוא ייפול, וגם זה יש לנו דוגמה מעניינת בגמרא, על תלמיד אחר של רבי יוחנן בן זכאי. אחד מהתלמידים הגדולים של רבי יוחנן בן זכאי זה רבי אלעזר בן ערך. שניהם מופיעים במשנה בפרקי אבות. רבי אלעזר בן ערך, שהוא היה חכם גדול ומופלא, מסופר עליו שפעם אחת הוא נקלע למקום ששותים יין, מזרקי היין כתוב בגמרא, מה שנקרא בשפה שלנו כל מיני פאבים וכדומה. בקיצור, הוא נכנס לשם והתחיל לשתות ונגרר אחרי זה, והוא פשוט נפל מדרגתו. עד כדי כך הוא נפל, שאחרי תקופה הגמרא מספרת שפתחו לו חומש שמות פרשת בו ואמרו לו לקרוא. מה כתוב שם? המצווה הראשונה שבתורה כתוב החודש הזה לכם. אז במקום לקרוא החודש הזה לכם, הוא פשוט אפילו לקרוא את המילים הוא לא הצליח. הוא קרא החרש היה ליבם. במקום החודש זה נהיה החרש, במקום היה במקום הזה זה נהיה היה, ובמקום לכם נהיה ליבם. ועל זה אמרו שזה בעצם הוא קרא את מה שקרה לו עצמו. החרש היה ליבם, ליבו פשוט נהיה כאילו אטום. אז אחר כך מסופר איך הוא חזר חזרה. אז גם זה סיפור נדיר, שבדרך כלל לא קורה, שאדם חכם פתאום אפילו נופל, שהוא לא יוכל אפילו לקרוא שלוש מילים. יש לקיש זה הפוך, שהוא היה גזלן, והוא היה אדם מאוד חכם, אבל הוא חזר בתשובה ונהיה גיסו של רבי יוחנן. אבל פה זה שתי דוגמאות שהם נדירים, שאדם בור יהפוך להיות תלמיד חכם, או אדם חכם יהפוך להיות בור שלא מבין. זה דברים שעליהם אנחנו לא מדברים פה. זה לא שני הסוגים שדיברנו, יושבי אוהל או בעלי עסקים. זה שני קצוות קיצוניים שחס ושלום, רחמנא ליצלן, כשאדם נופל זה עונש, או להפך, אם אדם פשוט עולה זה בדרך פלא, זה זכות מיוחדת או גילוי מיוחד. כי החכם וההמוני, כי בדרך כלל אדם שברמה הגבוהה שלו הוא חכם, או להפך, אדם שהוא המוני, המוני זה אדם שהוא ברמה מאוד פשוטה, התחלקותם היא התחלקות נפשית. זה שהוא חכם, זה הוא פשוט, זה לא רק הוא פשוט לא לומד, הוא, בנפש הוא לא שייך לזה. אבל ההתחלקות הבאה בסיבת ההתעסקות, אבל על מה שאנחנו מדברים כרגע, לא אנחנו מדברים פה כרגע, על חלוקה שבא בין יושבי אוהל לבעלי עסקים, שזה לא חלוקה נפשית, אלא איזה חלוקה זו? זו חלוקה התעסקותית, זה עניין של עסקים, איך הוא, במה הוא עסוק. אינה התחלקות נפשית. מכיוון שזה לא חלוקה נפשית, ולכן הנה הבעל עסק יכול לעשות יושב אוהל, ויושב אוהל יכול לעשות בעל עסק. זה שאדם כל ימיו יושב בעסקים, ולעומת זו אדם שהוא יושב ולומד תורה, זה בכלל לא מחייב. יום אחד יכול להחליט בעל עסקים שהוא עוזב את העסקים והולך ללמוד. הוא יוכל בקלות להבין, כי יש לו שכל ויש לו ראש. אותו דבר הפוך, יכול להחליט יושב אוהל שהוא לא מצליח להביא פרנסה לביתו מזה שהוא יושב כל היום בישיבה, אז הוא צריך קצת לעשות עסקים. אז הוא ייכנס לעסקים והוא יצליח מאוד, כי יש לו ראש גם לעסקים. אז כל זמן שהם לא עשו את החלופה הזו, כל זמן שהיושב אוהל נשאר יושב אוהל, והבעל עסקים נשאר בעל עסקים, אז עלינו לדעת שהדרישות החינוכיות מכל אחד מהם יהיה שונה מאשר ראהו. למה זה יהיה שונה? כי כרגע ההתעסקות החיצונית יש לה גם כן מה לומר ביחס להנהגה של הבן אדם. בכל זאת, הנה בעת היותם מה שהם, אם יושב אוהל או בעל עסק, הם מתחלקים במצבם במה שצריכים או מוכרחים לעשות. מה שחייב לעשות היושב אוהל זה שונה ממה שחייב לעשות בעל העסקים, ובמה שהם מוכרחים למנוע מלעשותם. מה שאסור לעשות לבעל עסקים או מה שאסור לעשות ליושב אוהל, זה לא יהיה אותו דבר לשני. חייבים להדגיש שלא מדובר על עניינים של תרי"ג מצוות. דברים שהם חובה בתרי"ג מצוות, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, אין מצב כזה שבעל עסקים מותר לו לעבור על כמה עבירות כי הוא בעל עסקים, או יושב אוהל חייב להוסיף לו מצוות חדשות שלא כתובות בתורה. כשמדובר על הדברים שהם בגדר חובה של מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, אז ברור שגם בעל עסקים וגם יושב אוהל חייבים בכל התורה והמצוות. כאן מדובר בדברים שהם מה שנקרא לפנים משורת הדין, הם דברים שהם מעבר לחובה, או דברים שהם נחשבים בגדר חילול השם. אז יכול פה להיות מצב שהיושב אוהל יהיה לנו דרישות יותר גבוהות ממנו, והבעל עסקים יהיה לנו דרישות יותר נמוכות. למה? כי המצב ההתעסקותי החיצוני כרגע לא מחייב, או להפך כן מחייב, לדרוש ממנו דברים כאלה או אחרים, כפי שנראה עוד מהדוגמאות לדבר. אז כדי להסביר מה ההבדל המהותי שנוצר בין יושב אוהל לאיש עסקים, אז צריך להסביר מה ההבדל ביניהם, וכפי שנראה עוד מעט מה יכול להיות, איזה השלכות יכול להיות להבדל הזה גם כן בחיים של חינוך של ילד. זה אומר ככה: דבר מוחלט במושכל ראשון כסוג היושבי אוהל נעלה מסוג הבעלי עסק. הוא אומר יש כאן מוסכמה שאנחנו חייבים קודם כל לדעת מוסכמה אחת: אנשים שהם כל היום יושבי אוהל, יושבים ולומדים תורה, חייב להיות שהם נמצאים ברמה יותר גבוהה מבעלי עסקים. לא רמה, לא חייב להיות רמה שכלית דווקא, אבל זה יבוא בסופו של דבר לביטוי גם ברמה שכלית. אדם שיושב כל היום לומד גמרא, לומד הלכה, לומד פנימיות התורה, כל היום זה מה שהוא עושה, לעומת זאת יש אנשים שהם בעלי עסקים ומנהלים עולם שלם, יש לנו מוסכמה ראשונה, הוא קורא לזה פה דבר מוחלט ומושכל ראשון, זה אקסיומה שחייבים להסכים אליה, שבכללות אנשים שהם מסוג יושבי אוהל הם יותר נעלים מסוג הבעלי עסק ולא הבעלי מלאכה ועבודה. וגם זה מוסכם במוחלט, כי הבדל מהותי בני אדם יש להם יחס ידוע בהשפעה גם על ענייני התעסקותם. דבר נוסף, זה ברור לנו שאם יש אנשים שהם שונים במהות שלהם, זה ישפיע על העסק שלהם. זאת אומרת, אם יש אדם שהוא ברמה גבוהה, אז יראו בעסקים שלו, אפשר לראות אפשר לקחת שני בעלי עסקים באותו תחום, אפשר לראות שאיש עסקים אחד לגבי השני הוא מובדל, המסע ומתן שלו הוא אחר, הדיבור שלו הוא יותר בנימוס, הוא מתייחס יותר בכבוד לאחרים, והשני עובד באותו העסק, אז לא העסק משפיע, אלא האדם בא לעסק עם המהות שלו, הוא מביא את הנפש שלו לעסק, ולפי זה העסק שלו עובד. גם בלימוד התורה אותו דבר, יכולים לשבת באותו ישיבה שני תלמידי חכמים, אבל כל אחד מתייחס ללימוד או לזולת או לחברותה שלו או לרב שלו בהתאם למהות שלו. ומי שהוא חכם ובעל כישרון, הנה גם בהתעסקותו במסע ומתן יהיה מובדל משאר בעלי עסקים. מה שבעצם אני אגיד באלפי מה הוא רוצה להגיד כאן: בין בעלי עסקים יכול להיות רמות שונות. גם אם ניקח את הרמה הכי גבוהה של בעלי עסקים, זה לא מתקרב לרמה של יושבי אוהל. יושב אוהל ברמה נמוכה הוא יותר גבוה מאדם בעל עסקים ברמה גבוהה, כי אדם שהוא מונח כל כולו בלימוד התורה ולומד את זה כמו שצריך, זה מרומם אותו מלכתחילה להיות ברמה יותר גבוהה. ומי שהוא חכם ובעל כישרון, הנה גם בהתעסקותו במסע ומתן יהיה מובדל משאר בעלי עסקים. אז נכון שהרמה הפנימית משפיעה על על העסק, אבל אם זה, הנה גם הוא, גם אדם שהוא ברמה אישית גבוהה מאוד, הבעל צורה מצד מהותו, רחוק ערכו מסוג היושבי אוהל. אדם שהוא יושב אוהל, אף אחד לא יכול להתקרב לרמה שלו, הוא פשוט נמצא ברמה אחרת, הוא מתעסק הוא מליגה אחרת לעומת בעלי עסקים הכי גבוהים. אפשר לראות את זה במוחש, אנשים בעלי עסקים מאוד מטורבטים ומאוד מצליחים יכולים להיכנס לישיבה, לשבת עם תלמיד צעיר בישיבה ולשבת מרותקים. אני זוכר שישבנו, כשהייתי בכפר חב"ד, קרה הרבה פעמים שהיו מגיעים כל מיני אורחים לישיבה, אם זה נציגים מהצבא או שרים או כל מיני אנשים שהביאו אותם, באו לראות את כפר חב"ד ולראות את בית ספר למלאכה או דברים אחרים, אז היו מביאים אותם גם לראות את הישיבה. אז קרה הרבה פעמים שככה באקראי, בהשגחה פרטית, תושיבו את אותו שר, אותו אחד שישב לצרף כיסא ליד חברותה שיושבת ולומדת איזה קטע בגמרא, ושככה בחמש דקות, עשר דקות ככה להיות שותף ללימוד. ראו תמיד במוחש, יושבים בחורים צעירים בני 17-18, יושב אדם שהוא מנהל תחתיו עולם שלם, והוא יושב מרותק לצורת הדיון וללימוד, והוא מרגיש שהוא בכלל לא מתקרב לרמה הזו של הלימוד. רואים את זה פשוט במוחש, רואים את זה בהרבה, זה מה שהרבי כאן אומר, שאדם שהוא נמצא, יושב אוהל, לא משנה הגיל שלו ולא משנה הידע הקודם שלו, תיקח את הבעל עסק הכי מוצלח, הוא לא מתקרב אליו בכלל. אשר על כן, הנה בהכרח, אשר הבעלי עסקים ויושבי אוהל, בגלל שיש כזו חלוקה בסיסית בין יושב אוהל לבעלי עסקים, לא חלוקה שכלית, אלא זה חלוקה מהותית, התחלקו במה שהם מחויבים בלימוד ובהנהגה. כשאנחנו רוצים להציל תפקיד על או חובות לימוד, או אדם שהוא, יש לו חברים שהוא רוצה לתת להם הדרכה, והוא רוצה לתת להם סדר לימוד, אי אפשר לתת את אותו סדר לימוד ליושב אוהל ואת אותו סדר לימוד לבעלי עסקים. אותו דבר בהנהגה, כפי נראה עוד מעט כמה דוגמאות, כי הם שני דרכים מחולקים זה מזה. זה פשוט לא נפגשים, שני קווים שלא נפגשים שניהם. במה החלוקה שלהם? מביא כאן הרבי שלושה דברים, והם בעצם עושים את ההבדל המהותי, ומזה יצאו כל מיני דוגמאות. היושב אוהל, א', עיתותיו בידו. הוא שולט על הזמן שלו. מי שעושה בתורה, כן? איש עסקים, הוא כל בוקר צריך לשמוע מה היום המדד, מה השער, מה הסחורה, מה הגיע, מה לא הגיע, אם נתקע איזה אונייה ששבתו שם בנמל, אז הכל משתנה, הוא לא מחליט על הזמנים שלו. כל בוקר הוא קם, הוא לא יודע מה היום, איך בדיוק היום שלו יתנהל, הוא תלוי בדעת אחרים. לעומת זאת, אדם שיושב אוהל, הוא יודע, הוא קם בבוקר, הוא תכנן היום ללמוד את הדף המראה הזה, או את הפרק הזה. זה מה שהוא עושה, אין לאף אחד, הדינמי, הוא שולט על המצב, אף אחד לא שולט על המצב שלו. זה א', יתותיו בידו, פשוט יש לו זמן. ב', חי חיי מנוחה. הוא לא מושפע, כמו הבעל עסקים, שהוא מושפע מהתנודות בעולם. אם זה... בשיא ארצות הברית קורה לו משהו, אז מיד כל בעלי העסקים יודעים שהמדד עולה או המדד יורד, או הדולר עולה, הדולר יורד, או בעיראק המלחמה הצליחה או לא הצליחה, כל יום הנפט עולה, הנפט יורד. לעומת זה יושב אוהל, חי חיי מנוחה, לא מעניין אותו מה קורה, הוא לא שומע אפילו את החדשות מה קורה בעולם, זה בכלל לא משנה לו מה קורה, הוא יודע שהוא עם התפקיד שלו במנוחת הנפש, מנוחת הדעת, וחי כמו שצריך. ג' יכול להימצא רק באותה סביבה הראויה והמעולה. לא יכול להיות שיושב אוהל ישב ברחוב הראשי וקניון עזריאלי או ב-47 סטריט במנהטן, זה לא משנה. לא יכול לשבת ברחוב הראשי עם השולחן והספר ולשבת וללמוד, זה לא הולך. חייב לשבת דווקא במקום שיש לו את התנאים המתאימים, שיהיה לו תנאים מתאימים שהוא יוכל לשבת וללמוד. גם לא מתאים שהוא יסתובב במקומות שלא מתאימים להיות שם לאדם שהוא יושב אוהל. וזה בדיוק הדוגמאות שנראה מיד אחרי שנראה את הצד השני, ואז נראה דוגמה. לא כן הבעלי עסקים. בעלי עסקים, השוני שלהם זה באותם שלושה דברים. א', אין איתותם בידם. כי גם המתנהג בהנהגה טובה על פי תורה הוא עסוק. הזמן לא בידו, לא בגלל שהוא לא מקיים תורה ומצוות. הוא מתפלל שלוש פעמים ביום, הוא מקפיד על מניין, הוא מקפיד ללמוד כל יום משהו, אבל הוא כל הזמן עסוק, אין לו זמן לכלום, כי הוא מושפע מהעסק שלו. ב', העסקים מטרידים בטבעם. זה הטבע, אדם שהוא איש עסקים, אז הוא טרוד. ורוב בעלי עסקים אינם חיים חיי מנוחה. כמו שכתוב, מה ההבדל בין פועל לבעל עסק? שהפועל בשבע נסגר העסק, הוא הולך הביתה, והוא יכול לישון במנוחה ולא מעניין אותו שום דבר. לעומת זאת בעל עסק, גם כשהוא בא הביתה, אז הוא ממשיך עוד בטלפונים עם העסקים. כבר אשתו אומרת לו, גמרנו, אתה בבית. לא, העסק ממשיך. בלילה הוא יכול להתעורר תוך כדי שינה, תרות, כי אולי מחר הסחורה כן תגיע או לא תגיע. אין לו מנוחה, 24 שעות הוא מונח בעסק שלו. מה שהרבי דורש, שאדם צריך להיות עוסק בלימוד התורה. זה מה שכתוב, מה זה לעסוק בתלמוד תורה? שלהיות לומד תורה כמו בעל עסק, להיות מונח בזה כל הזמן. ג' מצד ענייני העסקים, מזדמנים אימה עם אנשים שונים. מטבע הדברים בעל עסק חייב להיפגש עם כל מיני אנשים. זאת אומרת, אנשים שהוא נפגש איתם, הם לא ברמה שלו, הם לא אנשי תורה ומצוות דווקא, הם לא יהודים בדווקא, הוא חייב להיפגש איתם. כדי להיפגש איתם, אז הוא חייב לנהוג בכל מיני הנהגות ונימוסים כאלה ואחרים, שזה מאלץ אותו. ולפעמים נמצאים הם בסביבה לא טובה. יש לפעמים מצב שהם נמצאים במקום לא טוב. הם חייבים להיפגש עם כל מיני פריצים וכל מיני כאלה, אז הם הולכים עם לבושים מסוימים. שני הדברים הללו, שלושת הנקודות הללו מבדילים, אם ניקח למשל דוגמה פשוטה. נגיד שיש איזה מסעדה שהיא קשרה למהדרין, עם כל האפשרים הטובים ביותר. אז אם למשל יראה אדם את רב העיר יושב ככה במסעדה, ונמצא על הרחוב הראשי שהיא קשרה, אין בה בעיית כשרות, הוא יושב ושותה לו נדע איזה כוס קולה או כוס קפה או לא משנה מה, כל מי שיבוא יפתח זוג עיניים, מה רב העיר יושב ככה, זה לא, 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 לא נדבק, לא מתאים, מה קרה? לא שזה לא קשר, לא מתאים, כי אתה יש לך ממך נדרש אחרת ממה שנדרש מישהו אחר. וכן הלאה, ללכת עם בגדים כאלה או אחרים. יש סיפור, נקודה הפוכה, אבל סיפור על אחד מהחסידים שבא, היה איש עסקים, וזה אילץ אותו בעסקים ללכת עם חליפה קצרה, עם כובע מודרני, עם כל מיני בגדים. שהיה בא לרבי, אז הוא היה בא כחסיד, אצל הרבי לא ראו בו שום הבדל, הוא היה עם החליפה ארוכה ועם כובע מתאים ולבוש חסידי וכולי. עד שיום אחד הוא חשב לעצמו, אני עושה שקר בעצמי, אני בתחפושת פעם ככה, פעם ככה, אני אתחיל להיות איש אמיתי ואני אבוא לרבי גם כן כמו שאני רגיל לבוא לעסקים, ככה אני אבוא אצל הרבי. כשנכנס לרבי, אז הרבי אמר לו, עד היום חשבתי ששם אתה בתחפושת וכאן אתה באמת. שאני רואה שפשוט שם היית באמת ופה היית בתחפושת. זאת אומרת, אז מה הרבי, הרבי לא אמר לו באותם ימים שהוא ידע שהוא הולך בבגדים מחופשים, הוא לא אמר לו אסור לך. מצד העיסוק שלך, אז זה בידוע. כשאתה בעסקים, אתה חייב להיות מסע ומתן באמונה, ואסור לשקר, כמו שאמרנו, אסור לעבור על דברי תורה. אבל דברים שהם לא כחלק מחובה בדברי תורה, אלא זה כל מיני הנהגות ונימוסים, אז נדרש אחרת מבעל עסקים מאשר מיושב אוהל. לכן כשדורשים עם בן אדם לעשות משהו, צריך לדעת מראש מי הוא העומד מולי. ניקח את זה בהשלכות לילדים קטנים שהם לא בעלי עסקים ולא יושב אוהל, להפך, מילד נדרש להיות כל הזמן יושב אוהל. אבל אם ניקח ילד ונראה שהוא כרגע, אנחנו מכירים את המצב המשפחתי שלו, שאחד משלושת הדברים, א' ב' ג' מתאימים לו. למשל, הוא לא חי כרגע חיי מנוחה, כי כרגע הם עברו דירה. והכל על גלגלים, ואין לו את המגירה שלו, ואין לו את המיטה שלו, אז אם המחנך יודע שהתלמיד הזה, כרגע המשפחה שלו עברה דירה, או האמא ילדה רק השבוע, אז הילד הזה לא חי חיי מנוחה, אז לא צריך לדרוש ממנו מה שדורשים, ילד אחר שחי חיי מנוחה. ואת כל הדברים האלה אפשר להשליך את זה גם על גילאים קטנים יותר, או אם הוא נמצא בסביבה שהוא צריך להתמודד עם כל מיני דברים וקשה לו, אז צריך לדעת מה לדרוש ממנו וכן הלאה. אז נסיים, הסיום של הפרק הוא לזאת, הנה אותו החינוך וההדרכה שאפשר לחנך ולהדריך את היושבי אוהל, כמו שכתב רבינו נשמתו עדן בספר של בינונים פרק למד, אי אפשר לחנך ולהדריך את הבעלי עסקים, כי הוא דבר הנמנע אשר הבעל עסק יתהלך בכל תהלוכותיו כמו היושב אוהל. שם אדמו"ר הזקן בפרק למד בתניא אומר שיש אנשים שהם נמצאים בשוק כל היום, אז הם רואים את כל התאוות מול העיניים, והלב בוער אצלהם כמו תנור של אופה, שזה בעוצמה מאוד גבוהה, אז קשה להם להתמודד. אז שם הוא אומר שיושב אוהל, שצריך תמיד להרגיש את עצמו, שאני הרבה פחות ברמה יותר נמוכה מהאיש עסקים, כי הוא עומד בניסיונות כאלה קשים, ואני לא עומד בניסיונות שלו. אם אני אלך לשוק, אני אפול מיד. תראה, הנה הוא עומד שם, והוא מחזיק מעמד. כי בדברים המותרים על פי תורה, הנה בוודאי יש הבדל בין הבעלי עסקים ליושבי אוהל. יש דברים אשר אין אבון וחטא לבעלי עסקים אם מתנהגים כן. ודברים אלו עצמם, אם היושבי אוהל מתנהגים כן, לחטא לא יחופר להם, יחשב להם, והם בכלל מחללי שם שמיים. יש סבר בסיפור קצר שסיפר פעם הרב יואל כאן, שהיה בתקופת השלטון הקומוניסטי, אז היו הרבה צרות, וישיבה של תומכי תמימים נדדה ממקום למקום, מעיר לעיר, וכל מיני תנאים, כי לא יכלו להמשיך להתקיים במקומות שהיו קודם. היה פעם בעיר אחת, קראו לה פולטבה, לעיר הזו, ושם עוד לא הכריחו יהודים לעבוד בשבת, יכלו עוד איכשהו להסתדר. אז מסופר שהיה איזה יהודי אחד מהקהילה שהוא ביוזמתו פרץ את הגדר והוא התחיל לעבוד בשבת, פתח את החנות שלו בשבת, וכל אלה שעברו לידו הם פשוט לא יכלו לשאת את זה, איך זה, הוא ממש מחלל שבת, כן? אז פעם סיפר אחד המשפיעים הידועים, שהוא היה מזכיר של הרבי הקודם, קראו לו חזקל פייגין, חד שפייגין הוא מכונה, הוא פעם מתוועד עם התלמידים, אמר ככה, התחיל לבכות על עצמו שהוא מחלל שבת. הוא אומר, אתם עוברים ליד ברחוב, אתם חושבים שהנה פלוני מחלל שבת, הוא פתח את העסק. הוא אומר, אני אעשה חשבון על עצמי, שאני, הוא מסכן, הוא לא יודע מה זה שבת, הוא לא יודע מה זה קדושת שבת. אבל אני יודע מה זה שבת, יודע מה זה קדושת שבת, יודע כמה צריך לנצל כל דקה בשבת. כשאני בשבת מבזבז 5 דקות מיותרות ולא עושה מה שצריך, זה בשבילי חילול שבת יותר מאשר אותו אחד שפתח את החנות שלו בשבת. אז זה דרישה מאוד גבוהה, מאותו אחד לא היינו דורשים ממנו את הביטול של 5 דקות. אבל גם שהוא יושב אוהל והוא ברמה גבוהה, בשבילו 5 דקות בזבוז בשבת, זה יכול להיחשב כחילול שבת. זה דוגמה, אבל שהוא מתכוון כאן, שכל אחד יש לו דרישות שונות מאשר...
כמו למשל הסיפור הידוע של הרב שפט קטנצבסקי, אותו אחד שהלחם עם עצמו לפתוח את החנות בשבת, ובסוף הוא שתה בקבוק שלם של משקה וישן, ואחר כך הוא בא לבקש תשובה לעצמו. ואז הוא אמר, כי הוא התחיל לבכות, שהוא היה בגלל מאוד בא באותה שבת, ואולי שאנחנו נגיע לזה. כל אחד בדרגה שלו...
מסוגת נפש, נכון. אז זה סיכום של הפרק הזה, וזאת השם, נמשיך הלאה בשבוע הבא.